אחוז גם מצד הקביעות מקום מרמזת על כך שכביכול, כמו שהוא אומר, יש לו מקום אצל השם יתברך. יש לו מקום אצל השם יתברך. זאת אומרת, מה הכוונה מקום? זה אולי נלמד, הוא אומר פה שתי נקודות. ראשית, יש לו מקום ההתחלה היא קובע מקום מתפילתו. כמו שאמרנו, קביעות מקום זה ביטוי של דבקות. עכשיו, כשזה נאמר ביחס לאברהם אבינו, אז זה לא רק ציון של מקום ששם הוא קבע את תפילתו, אלא משמעות היא זה גם מצד, זה כשאדם קובע מקום לפילתו, הכוונה זה מצידו, זה ביטוי של דבקות בקדוש ברוך הוא מצידו של האדם. הוא אומר, אדם, אברהם אבינו, כשהתורה מציינת שיש לו מקום לתפילתו, זה לא רק ציון שיש לו מקום שבו הוא מתפלל, שזה ביטוי של דבקות של אברהם אבינו בריבונו של עולם, אלא המשמעות היא שהמקום הוא גם כביכול מצד מלמעלה, מצידו של הבורא. וכן, אלא מקום אשר עמד שם בראשונה, אלא מקום אשר עמד שם בראשונה, זה לא רק מקום מצידו של אברהם, זה רומז על כביכול על מקום שכביכול נבחר לו מלמעלה. והמשמעות של מקום שנבחר מלמעלה, זה הוא אומר, זה עכשיו הוא אומר עוד נקודה, צריך להבין, הקדוש ברוך הוא נקרא מקומו של עולם, כן? יש ביטוי בגמרא, הזכרנו את זה כבר פעם, שאין העולם מקומו אלא הוא מקומו של עולם. אין העולם מקומו אלא הוא מקומו של עולם. מה זה מקומו של עולם? הכוונה היא מקומו במובן של קיום. מה שנותן קיום לעולם, הבסיס שעליו מושתת העולם, נמצא העולם, מכוחו נמצא העולם, זה ריבונו של עולם. זה הכוונה מקומו של עולם. מקומו של עולם כמו שהמקום, המקום הוא הבסיס של הדבר שעליו דבר עומד. אז זה לא סתם בסיס, דבר יכול לעמוד על מקום אחד, יכול לעמוד גם במקום אחר, אלא הפירוש הוא, כשחזל אומרים הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו, הכוונה היא הקדוש ברוך הוא לא זקוק לעולם, אלא העולם זקוק לו. הקיום של העולם תלוי בריבונו של עולם. עכשיו, לאור ההגדרה הזאת של המושג מקום, אז אומר המהר"ל, צריך להבין, זה המשמעות של המקום אשר עמד שם בראשונה. יש פה רמז בפסוק הזה, מלבד הרמז שחז"ל לומדים שהכוונה היה המקום אשר עמד שם בראשונה, שהוא קבע מקום לתפילתו, כמו שאמרתי שזה היה מצידו של אברהם, צריך לדעת שהדבקות הזאת של אברהם בבורא היא לא רק ביטוי למקום שהוא קבע לתפילתו, אלא למקום שכביכול מלמעלה כביכול ניתן לו. מה המשמעות של כביכול מקום? אז כמו שאמרתי, המילה מקום היא מאוד, אנחנו פרק ד', המילה מקום היא מאוד משמעותית. כמו במימרה הזאת של חז"ל, הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, אז מה הכוונה? המקיים את העולם זה ריבונו של עולם. אז אם אני בא ואומר שכביכול אברהם ניתן לו מקום, אז מה פשט ניתן לו מקום? מה פירוש ניתן לו מקום מלמעלה? ניתן לו מקום מלמעלה, הכוונה היא, המילה מקום היא במובן של קיום. כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, כמו שחז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, הוא המקיים את העולם, אז כביכול מלמעלה נבחר אברהם אבינו להיות מקומו. יש לו מקום מלמעלה. מה הכוונה מקום? מקום, הכוונה היא הוא כביכול מקיים. כמו שאני משתמש בביטוי כזה לגבי ריבונו של עולם, אני משתמש בביטוי כזה לא בגלל שאני משתמש, אלא רואים שהמהר"ל מבין שזה המשמעות של המקום שנבחר לאברהם אבינו מלמעלה. וזה מה שכתוב בראשית ברא אלוקים. אז חז"ל אומרים, מה זה בראשית? בשביל ראשית. ואחד ההגדרות למושג ראשית זה אברהם. בשביל אברהם נברא העולם. מה הכוונה בשביל אברהם נברא העולם? אז זה לא רק בשביל אברהם כתכלית, אלא העולם קיים בזכותו של אברהם, המקיים את המציאות. המקיים את המציאות זה מה שנותן קיום למציאות, זה אברהם. וזה הכוונה מקום מלמעלה. יש מקום, אברהם אבינו קבע מקום לתפילתו, כמו שאמרנו, זה ביטוי של דבקות מצידו של אברהם אבינו. אבל המהר"ל אומר, יש פה נקודה נוספת, הנה, ובדבר, אני אקרא את המשפט הזה עוד פעם. ובדבר זה היה מיוחד אברהם. או הנה הנה, כי מצד המקום שהוא קובע מקום מיוחד לתפילתו, מורה שיש לו מקום אצל השם יתברך. יש לו מקום אצל השם יתברך. ומה פה שיש לו מקום אצל השם יתברך? הוא אומר, ובדבר זה היה מיוחד אברהם. במה? שיש לו מקום אצל השם יתברך, כי הוא היה התחלה אל כל העולם. הוא היה התחלה, אז התחלה כאן זה לא מובן, לא רק במובן כרונולוגי. ראשית הוא לא היה התחלה, ההתחלה זה האדם הראשון, כן? אלא הכוונה, הוא היה התחלה במובן שממנו מושתת, עליו מושתת העולם, כן? שכן אמרו בשביל אברהם נברא העולם, בשביל אברהם נברא העולם. אז בשביל הזה הוא בשביל של, בשביל של תכלית, בשביל העולם בנוי בשביל אברהם, את כל העולם נמצא בשביל אברהם. והיה כמו העיקר שהוא התחלה וראשון, והעיקר צריך אל מקום שעומד בו. אז שוב, המושג מקום כאן הוא לא במובן של מקום פיזי, אלא העיקר צריך אל מקום שעומד בו. הכוונה היא העיקר זה התכלית, זה הבסיס, עליו נבנה הכל, עליו נבנה הכל. ולפיכך אברהם שהיה התחלה לעולם, יש לו מקום מיוחד אצל השם יתברך שהוא מקומו של עולם, והדבר הזה ברור. ולפיכך אמר אלוהי אברהם בעזרו, וזה כי כל דבר שיש לו מקום הוא חזק מאוד. כל דבר שיש לו מקום, שוב המילה מקום פה היא שימוש לשון, כל דבר שהוא בסיס, כל דבר שהוא עיקר. אז אומר, כל דבר שיש לו מקום הוא חזק מאוד, שהוא כמו האילן שיש לו שורש נטוע במקום אחד, שאף כל הרוחות באות אין מזיזים אותו ממקומו. וזה הקובע מקום לתפילתו, יש לו נטיעה ודיבוק אצל השם יתברך לגמרי. אז הוא יתברך חזקו ותקפו, והשם צורו אשר יחסה בו. וכבר אמרנו שהיה אברהם ראש והתחלת העולם, לכך יש לו מקום אצל מי, אצל מי אשר הוא בהתחלה אליו. ואף כי אין האדם שקובע, האמת, הוא עושה פה הבחנה עכשיו. מצד אחד אמרנו כל הקובע מקום לפייתו אלוהי אברהם בעזרו, ואמרנו שזה עניין, היה עניינו של אברהם הדבקות בו יתברך. אמרנו זה מצד זה מצדו של אברהם, אבל יש כביכול גם מצידו של הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שהוא אמר. כבר אמרנו שהיה אברהם ראש והתחלת העולם, לכך יש לו מקום אצל מי אשר הוא התחלה אליו. ואף כי אין האדם שקובע מקום לפייתו עיקר התחלה לעולם כמו אברהם, כן? קובע מקום לפייתו עליו, אני לא אומר, החזל אומרים בראשית בשביל אברהם שנקרא ראשית, לא בשביל כל אחד, אפשר לומר בשבילו נברא העולם. אבל פי שחזל אומרים, כן, כן, זה מה שהוא אומר, הוא ענף. כמו, אומר, מכל מקום נחשב כמו ענף היוצא מן העיקר. וכאשר יש לאברהם שהוא העיקר מקום אצל השם יתברך, כך גם הענף יש לו מקום אצל השם יתברך. וזה שאמר אלוהי אברהם בעזרו, והרי הוא מבואר כי המקום הוא תוקף הדבר, מגן על הדבר שהוא מקום לו, כאשר ידוע מעניין המקום ויורה על זה שם מקום. אמרנו קודם, המושג מקום זה מקיים, שהוא מקיים את אשר הוא מקום לו, ודבר זה יתבהר אותו. ויותר עמוק מזה, כי במה שהמקום מיוחד אל הדבר שהוא מקום לו, ואי אפשר שיהיה מקום אחד מיוחד לשני דברים, כאשר ידוע מעניין המקום שלא יכלול דבר אחר עמו, שכל דבר, חז"ל אומרים, אין לך דבר שאין לו מקום, אין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך דבר שאין לו זמן. זאת אומרת, יש התאמה בין כל דבר במציאות למקום מסוים ולזמן מסוים, כן? למקום מסוים ולזמן מסוים. אז הוא אומר, כאשר ידוע מעניין המקום שלא יכלול דבר אחר עמו, שכל דבר יש לו מקום מיוחד, כמו שאמרו חז"ל, אין לך דבר שאין לו מקום. כלומר שצריך שיהיה לכל דבר מקום מיוחד שהוא מקומו, מקום מיוחד שהוא מקומו. אז מה הכוונה כל דבר שהוא מקום מיוחד? הפירוש הוא ככה, כל דבר במציאות יש לו תפקיד, כל דבר במציאות יש לו תפקיד, והתפקיד שלו זה בזמן מסוים, ואין לך אדם שאין לו שעה, כך כתוב, ואין לך דבר שאין לו מקום, אין לך דבר שאין לו שעה, גם הזמן וגם המקום הם מיוחדים לכל דבר. זאת אומרת, לכל דבר יש את הייחוד שלו, במובן זה שלכל דבר במציאות יש תפקיד. אז התפקיד שלו, יש דברים שהתפקיד שלהם כללי יותר, ויש דברים שהתפקיד שלהם יותר, הוא נקודתי יותר, אבל זה לא משנה. הדבר הזה, זה יכול להיות דבר, וזה יכול להיות גם אדם. האדם הזה יש לו תפקיד, והתפקיד שלו צריך להתגלות במקום מסוים ובזמן מסוים. אז זה גם בכל דבר במציאות, אין לך דבר שאין לו מקום, אין לך דבר שאין לו מקום. זאת אומרת, יש התאמה. יכול להיות שהמקום הוא רחב, בגלל שהתפקיד של האדם או התפקיד של הדבר הוא רחב יותר, זה לא משנה. אבל אין לך דבר שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. אז מה הוא אומר? שכל דבר יש לו מקום מיוחד, כמו שאמרו חז"ל, אין לך דבר שאין לו מקום, כלומר שצריך שיהיה לכל דבר מקום מיוחד שהוא מקומו, הכוונה המקום שלו בדווקא. אשר הוא קובע מקום לפילתו, השם יתברך הוא מקומו המיוחד לו, ואין אחר נכנס במקומו המיוחד לו, ולכך הוא יתברך בעזרו. וכאשר הוא קובע מקום לתפילתו, השם יתברך הוא מקומו המיוחד לו. מה המשמעות של המשפט הזה? אז כמו שהוא אמר בהתחלה, אדם שקובע מקום לתפילתו זה ביטוי של דבקות, דבקות בריבונו של עולם. קביעות המקום היא ביטוי של דבקות. אז שוב, המושג מקום כאן הוא, זאת אומרת, מצד אחד הוא מוחשי, אני רואה שהוא מתפלל במקום מסוים, כן, תמיד שהוא מתפלל, אז זה מעיד על כך שהתפילה שלו או הקשר שלו עם ריבונו של עולם הוא לא מקרי, אלא הוא קשר של דבקות, קשר של דבקות. ודבקות, כמו שהוא הסביר קודם, לא יכולה להיות מקרית. אין מושג של דבקות מקרית, דבקות היא תמידית. אבל כשיש דבקות בריבונו של עולם, אומר המהר"ל, כשאדם דבוק בקדוש ברוך הוא, אז הפירוש הוא זאת אומרת, הביטוי של הדבקות זה המקום המוחשי, אבל המשמעות של הדבקות היא שהקדוש ברוך הוא מקומו. זה המשמעות של הדבקות. הביטוי של הדבקות הוא מקום מוחשי, הוא מתפלל במקום מסוים, בפינה מסוימת, הוא לא עובר ממקום למקום, אבל המשמעות היא המשמעות של הדבקות היא, כמו שהוא אומר, שהקדוש ברוך הוא מקומו. מה פירוש שהקדוש ברוך הוא מקומו? הפירוש הוא, כמו שהסברנו את המושג מקום, מה פירוש שהקדוש ברוך הוא מקומו? הקדוש ברוך הוא מקום? הקדוש ברוך הוא משהו רוחני, אלא הכוונה היא הקיום שלו, המובן של המילה מקום הוא מלשון קיום. הקיום שלו זה ריבונו של עולם. כשאדם דבוק בקדוש ברוך הוא, אז המשמעות של הדבקות שיש פה הכרה, כן? יש פה מקודם אמרנו לידי ביטוי, הוא מביא לידי ביטוי את הדבקות, אבל הדבקות היא למעשה, היא מעידה על כך שיש הכרה בעובדה שהקדוש ברוך הוא מקיים אותו. אם אדם דבוק בריבונו של עולם, זה הכרה במה שנותן לו את הקיום שלו, ואמר עוד, כל הקובע מקום לתפילתו אויביו נופלים לפניו. כי מצד הדבקות המיוחדת אשר יש לו עם השם יתברך, מסולק ממתנגד שלו. כן?
זה
מה?
זה כאילו מוכרח.
כן, כן.
קיום הקיום.
כן, כן. אז הוא אומר, הנה הוא מסביר, זה משפט הבא. כי מצד הדבקות המיוחדת אשר יש להם השם יתברך, מסולק ומתנגד שלו, כמו שהוא משפט המקום, שהוא מיוחד לו, ואינו מקום לשניים, כן? ולכך אויבים. לכך אויביו שהם הפכים ומתנגדים אליו נופלים לפניו. זאת אומרת, כמו שהוא אמר, יש, זה מעניין. זאת אומרת, אדם, מצד אחד אני אומר, אדם הקובע מקום לפייתו לא יעברם בעזרו, זה ביטוי של דבקות, וזה ביטוי של דבקות בו יתברך. וכמו שהוא אמר, זה, המשמעות היא שהקדוש ברוך הוא מקיים אותו. הדבקות שלו בריבונו של עולם היא למעשה אומרת הכרה בכך שהקדוש ברוך הוא מקיים אותו. אז מה פירוש? אז הוא מקיים רק אותו? הוא לא מקיים רק אותו, הוא מקיים את כל העולם, מקיים את כל המציאות, כן? אבל זה לא סותר. זאת אומרת, כשאדם מחובר לריבונו של עולם, אז ממילא הוא אומר אויביו נופלים לפניו, הם מסולקים ממנו. זה, מדוע? משום שכמו שאתה, כמו שמשפט כזה, כשאויביו שייך מישהו שיהיה אויב של ריבונו של עולם, מה אתה מדבר? אז כשאדם דבוק בריבונו של עולם, הוא מחובר לבורא, מחובר לקדוש ברוך הוא, אז מילא אין משמעות לעובדה שיש לו אויבים, אין לזה שום משמעות. זה מה שהוא אומר. ולכך אויביו שהם הפכים ומתנגדים אליו נופלים לפניו. ודבר זה עוד עמוק, מפני שעל ידי קביעות המקום הוא מתדבק למעלה. ולכך אמר, כשמת אומרים עליו אי חסיד אי ענב, מתלמידי אברהם, כי אילו שתי מידות, חסידות וענבה, אילו שתי המידות הם העליונות על כל. שתי המידות היותר עליונות, אומר המהר"ל, הם החסידות והענבה, שעל ידי אילו שתי מידות מתדבק לגמרי עם השם יתברך, כאשר, צריך להגיד ביוד, לא בהי, כאשר יתבאר בנתיב הענבה עיין שם, וכאשר קובע מקום לתפילתו, מדרגתו גם כן דבר זה שהוא מתדבק לגמרי עם השם יתברך, וראוי שיהיה נקרא שיש לו אלו שתי מידות, אשר הם העליונות על הכל. ולומר, היי חסיד אי ענב. ויש לך להבין מה שאמר יחסיד, הוא לא מסביר את זה, והכל הוא מבואר למי שיש בו חוכמה בדעת. כן, טוב. חסידות וענבה, אבל הוא יסביר את זה שם, שער הענבה. כן, פרק ה', משלמות העבודה הזאת, שם, בגמרא בדף ח' בברכות. אמר רבי חסדא, לעולם ייכנס אדם שני פתחים. הכוונה שאדם בא לבית הכנסת להתפלל, שלא יעמוד בפתח, אלא ייכנס שני פתחים. הכוונה כביכול פעמיים הדלת, פעמיים הפתח, כן? שני פתחים סלקדה איתך? מה הכוונה שני פתחים? מה פירוש שיכנס? המראה הבינה והאמינה, שני פתחים, הכוונה שייכנס בשני פתחים. מה הכוונה שייכנס בשני פתחים? פתח אחד לא מספיק, אני צריך להיכנס בשני פתחים, מה הכוונה? אלא עם השיעור שני פתחים, כמו שהסברתי, ואחר כך התפלל. ופירוש זה, מה הנקודה? שאם ייכנס שיעור פתח אחד, אין הפתח האחד מורה רק על הסילוק מבחוץ בלבד, דהיינו שהוא מסלק את עצמו מכל עסקי העולם, אבל עדיין אין בזה ביטוי של התייחדות לגמרי. זאת אומרת, אדם נכנס להתפלל, אז כמו שהוא הסביר, אדם נכנס להתפלל, זה צריך להיות משהו קבוע, משהו שיביא לידי ביטוי את העובדה של עניינה של התפילה, הדבקות בריבונו של עולם. אז אם אדם נכנס לבית הכנסת, כמו שאומר, הוא נכנס אבל לא נכנס, נכנס אבל עומד בפתח, הכניסה והעמידה בפתח אומרת, זאת אומרת, הוא אומר, כשאתה נכנס לבית הכנסת, שני דברים. קודם כל, הכניסה צריכה להוציא אותך, לסלק אותך מהחוץ, שלא תהיה בחוץ. אבל זה לא מספיק, אתה צריך גם להרגיש שאתה נכנס פנימה. אז זה הכוונה שני פתחים, לא רק להפריש אותך מהמציאות החיצונית, אלא להכניס אותך למציאות יותר פנימית. זה מה שאומר, זה שני פתחים.
סור מרע ועשה טוב?
כן, סור מרע ועשה טוב, על אותה דרך.
יש שלבים.
כן, לפרוש מהמציאות החיצונית ולהיכנס למציאות יותר פנימית. ופירוש זה, שאם ייכנס שיעור פתח אחד, אין הפתח האחד מורה רק על הסילוק מבחוץ בלבד, היינו שהוא מסלק עצמו מכל עסקי העולם, אבל אין זו התייחדות לגמרי עם השם יתברך, שצריך על זה שני דברים: האחד הסילוק מכל הדברים, והשני להתייחד עם השם יתברך אשר הוא מתפלל לפניו. ואין זה בלא זה. זאת אומרת, אדם לא יכול לזכות להיות בדבקות עם הקדוש ברוך הוא אם הוא לא מפריש את עצמו מהחוץ. שאם אין מסלק עצמו מכל הדברים שהם בחוץ, אף שהוא פונה להשם יתברך ומתפלל לפניו, מכל מקום יש כאן עירוב המחשבה, ועירוב המחשבה מעכב את הדבקות עם השם יתברך. ואם מסלק עצמו מכל הדברים שהם בחוץ, זה לא מספיק, עדיין צריך שיתחבר עם השם יתברך. ולפיכך צריך שייכנס שיעור שני פתחים. הכניסה בפתח האחד היא הסתלקות מבחוץ, והכניסה בשנית, הכוונה הכניסה הנוספת, היא לפנים, להתייחד עם השם יתברך. כי בפתח בפתח השנית אין כאן סילוק מבחוץ, זה היה השלב הראשון, רק כניסה בפנים, והפתח הראשון אינו רק הסילוק מבחוץ. ובכך אלו שני פתחים הם סילוק מבחוץ וכניסה בפנים לגמרי, ודבר זה מבואר. זאת אומרת, למעשה אני חושב שהוא רוצה להוציא את הגמרא מפשוטה. כן,
הוא ממש מוציא אותה מפשוטה.
כן, כן, כן. הוא אומר שמה שהגמרא אומרת, שיעור שני פתחים, הכוונה היא, יש פה, צריך להבין שכשאתה מתפלל אתה קודם כל צריך להפריש את עצמך מעסקי העולם.
תודעה, כן.
כן, כן. ובאמת, האמת היא שזה הלכה למעשה בשולחן ערוך, אבל הוא מוציא את הגמרא מפשוטה, הוא מסביר אותה על דרך ה... כן, באופן רעיוני. אמנם יש עוד,
האמת זה מוכרח מבחינת הדבקות,
נכון, נכון,
אין משמעות לדבקות,
נכון, נכון,
זה הנתיב,
נכון. אמנם יש עוד בדברי חכמים דבר עמוק, אשר על זה אמרו שצריך שייכנס שיעור שני פתחים דווקא, וזה כאשר תבין המאמר שלפני זה, הכוונה המאמר הקודם בגמרא. כתוב בגמרא קודם, יש מאמר מעניין בגמרא. אמרו לרבי יוחנן, איקה סבא בבבל. סיפרו לרבי יוחנן שהיה המורה ארץ ישראלי, שיש סקנים בבבל. אז הגמרא אומרת, תמה? יכול להיות שיש סקנים בבבל? אמר, כתוב, למען ירבו ימיכם על האדמה שנשבע השם לאבותיכם. כתוב, למען ירבו ימיכם על האדמה. כאן, בארץ ישראל, אני מבין שיש סקנים. ירבו ימיכם. אבל בבבל יכול להיות שיש סקנים? כך אומרת הגמרא. אבל לא בחוץ לארץ. היא אומרת הגמרא, כיוון שסיפרו לו דאמרו למקדמי ומחשכי לבי כנישתה, אמר איינו דמעני לו. אני כבר מבין למה הם מאריכים ימים גם שם. בהתחלה הוא שהוא לא, הוא לא תיאר לעצמו שיש אפשרות שיאריכו ימים בבבל. מה שייך? למען ירבו ימיכם על האדמה. אז צריך להבין, אני חושב שזה ברור שרבי יוחנן לא מתכוון לומר שאין זקנים גויים. גויים יכולים להיות זקנים, אבל כתוב למען ירבו ימיכם. ימיכם, ימיכם זה ישראל. גויים יכולים להיות שם זקנים, אבל ימיכם, שיהודים יחיו בבבל ויאריכו ימים, זה לא ייתכן. לא ייתכן. אמרו לו, אבל אחרי שאמרו לו שהם מקדימים ומחשכי לבי כנישתה, הם מקדימים לבוא לבית הכנסת ויוצאים בחושך, מחשכי. אמר, היינו דמעני לו. זה מה שגורם להם שהם יאריכו ימים. יש לי כבר תירוץ. אני יכול להבין איך יכול להיות שיאריכו ימים גם בבבל. וכי דאמר רבי יהושע בן לוי למניו, קדימו וחשיכו לבי כנישתה. רבי יהושע בן לוי מצווה את בניו, ציווי צוואה של האבא, כן, תקדימו ותחשיכו לבי כנישתה. למה? כי איכה דתוריכו חיי, כדי שתאריכו ימים. אמר רבי יחא בר חנינא, מה יקרא? מה המקור בפסוק לזה? איפה מצאנו מקור בפסוק לכך שכשאדם מקדים ומחשיך לבית הכנסת הוא זוכה לאריכות ימים? שכתוב, אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום לשמור מזוזות פתחיי. כתוב אחרי כן, וכתיב בתרי כי מוצאי מצא חיים. כי מוצאי מצא חיים. זאת אומרת, הפסוק אומר, אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום לשמור על מזוזות פתחיי. החטוב אחר כך, כי מוצאי מצא חיים. עד כאן. ויש לפרש כי המקום, אז הוא מסביר, ויש לפרש, הוא חוזר ליסוד שהוא הסביר קודם, ויש לפרש כי המקום הוא מקיים את הדבר שהוא מקומו. כמו שהוא אמר, יש קשר בין המקום, כמו שהוא הזכיר את המשנה באבות, אין לך דבר שאין לו מקום. אז מה פירוש אין לך דבר שאין לו מקום? זה לא רק שאין לך דבר שאין לו מקום, אלא המקום, כמו שאמרנו, זה מלשון קיום. מה שנותן קיום לדבר זה המקום. הדבר צריך להתגלות במקום מסוים, כמו שאמרנו, בשעה מסוימת, ומה שנותן לו קיום באותה שעה שהוא צריך להיות קיים, זה המקום. המקום, המילה מקום היא מאוד משמעותית. המקום הוא מקיים. המקום הוא מקיים. כמו שהתבהר. ולכך נקרא מקום שהוא מקיים את הדבר שהוא עומד בו. כי כך תמצא, הוא אומר גם בדברים הטבעיים, כך תמצא כל הדברים הטבעיים אשר יש לכל אחד מקום, כאשר הוא במקומו הוא מקוים. המשל של הכוזרי, רבי יהודה הלוי בכוזרי, כן, מדבר על 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 מדבר על עם ישראל, אבל הוא משתמש במשל כדי להסביר למלך כוזר. אז הוא אומר, מלך כוזר בא אליו בטענה, אתה מדבר על היהודים כמה נבחר וכמה שלם, הנה אתה רואה שהם מה, אתה מסתכל עליהם, אז אתה רואה איפה אתה רואה את השלמות שלהם, איפה אתה רואה את הבחירה שלהם. אז הוא אומר, אז הוא נותן לו משל, הגפן הזאת שהיא מסוגלת לתת את הפרי, כן, ולתת את הפרי הטוב, מתי תיתן את הפרי הטוב? אם היא תהיה נטועה במקום טוב, היא תקבל את הטיפול הטוב. אם תיטע אותה במקום אחר, תשתול אותה במקום אחר, היא לא תיתן פרי. במקום מסוים שבו, ויש מקומות שבהם הגפן גודלת, ואפשר היא נותנת פירות כמו שצריך, אבל תיטע אותה במקום אחר, היא לא תיתן פירות. גם אם תיתן, אז הפרי יהיה פרי באושים, הוא לא יהיה פרי טוב. כן? אז הוא משתמש במשל כזה כדי להסביר מדוע עם ישראל, כשהוא נמצא בגלות, אתה לא רואה את השלמות שלו, בטח, כי הוא לא במקומו. אם הוא היה במקומו, כן? היה בארץ ישראל, היה מקבל את הטיפול הטוב, במקום שבו הוא צריך לגדול, אז היית רואה את השלמות שלו, אבל הוא לא נמצא במקום. הגלות זה לא מקומו, הגלות היא לא המקום. אז הוא אומר אותו דבר גם כאן, זה המשפט שהוא אומר כאן, כי כך תמצא כל הדברים הטבעיים אשר יש לכל אחד מקום, כאשר הוא במקומו הוא מקויים, וכאשר יוצא מן המקום אשר הוא טבעי אליו הוא נפסד ונבנה. אתה רואה בעלי חיים, בעלי חיים במקום מסוים הם חיים, הם פורחים. תעביר את הבעל חי הזה למקום אחר, כן, שלא שייך אליו, הוא לא יחזיק מעמד, הוא יקלה. מדוע? משום שיש לו את המקום שלו, במקום שלו הוא מסוגל לחיות, הוא מסוגל להתרבות, הוא מסוגל להתקדם, אבל מקום אחר הוא לא שייך. כי האוויר אין לו קיום רק במקומו, וכבר העידו על זה חכמים במקומות הרבה, ואין להאריך כאן. והערכנו בזה אצל באמת המהר"ל, אומר איפה אנחנו הסברנו את זה בעריכות, את היסוד הזה שאנחנו עכשיו מזכירים אותו בקיצור. והערכנו בזה אצל טובה עשה הקדוש ברוך הוא שהקדים. החז"ל הרי דורשים את הפסוק ונושנתם. מה זה ונושנתם? הקדוש ברוך הוא, שני החורבנות, סליחה, שני המקדשות שהיו לישראל היו מספר שנים, והקדוש ברוך הוא בכוונה הקדים את החורבן כדי שלא יצטרך לקיים את הכללות שכתובות בפרשת במלואם, כי אז כביכול לא היה קיום לעם ישראל. אז הוא הקדים את מה?
נתקלנו בזה פעם.
כן, הנה. והערכנו בזה אצל טובה עשה הקדוש ברוך הוא שהקדים גלות ישראל שתי שנים אל ונושנתם. וארץ ישראל, הוא חוזר ליסוד של הכוזרי, למעשה. ארץ ישראל הוא מקומם הטבעי של ישראל, שנקרא ארץ ישראל. ולפיכך כתיב, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה. לפיכך כתיב, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על... אמרתי, זה דווקא על ישראל. לא כתוב שגויים לא יכולים להיות, לא יכולים להיות זקנים במקום אחר. גויים כן, אבל ישראל, אם הם בבבל, זה לא המקום שלהם. אז איך יכול להיות שיאריכו שם ימים? הרי הפסוק אומר, למען ירבו ימיכם על האדמה, זה המקום שלכם. והיה מטמיע כאשר איקה סבי ואבל אשר אינה במקומה המיוחד להם, ולא כן שער האומות, ולא כן שער האומות. כי לא ניתן להם לנחלה עולמית. מעניין מה שהוא אומר כאן, ולא כן שאר האומות. אני הייתי אומר גם שאר האומות, שאר האומות יש להם מקומות אחרים,
אבל שאר האומות בארץ ישראל.
ולא כן שאר האומות, כי לא ניתן להם לנחלה עולמית מקום. לא, אבל הוא תשמע את המשפט, ולא כן שאר האומות, כי אני הייתי אומר שאר האומות גם כן, אבל כל אומה יש לה את המקום שלה, כך היה. אבל הוא אומר לא כך, ולא כן שאר האומות, כי לא ניתן להם לנחלה עולמית מקום מיוחד, כמו שניתנה ארץ ישראל לישראל, שנחשב מקומם הטבעי לגמרי, כמו כל מקום שהוא מיוחד לאשר הוא מקום לו, אין לו קיום כאשר יוצא ממנו. כן? ולפיכך היה מטמיע רבי יוחנן לזה, עד שאמרו לו כי הם מקדימים ומחשיכים לבית הכנסת, ואמר שדבר זה הועיל להם. וזה, מה ההסבר? מה, 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 מה סגולה מיוחדת של מקדימים ומחשיכים? וזה כי כאשר מקדימים ומחשיכים לבית הכנסת, וכאילו ביתם תפל אצל בית הכנסת, לא תוכל לומר שאין זה מקומו, כי בית הכנסת ראוי בכל מקום. מעניין הוא אומר, הוא אומר כאשר מקדימים ומחשיכים לבית הכנסת, כאילו ביתם תפל אצל בית הכנסת, אי אפשר לומר שהם לא במקומם, כי בית הכנסת ראוי בכל מקום, כי ממזרח שמש עד מבואו מעולל שם השם, ומקום בית הכנסת ממזרח שמש עד מבואו מעולל שם השם. להלל את שם השם אפשר בכל מקום, ומקום בית הכנסת בכל העולם. וכאשר משקים ומעריב לבית הכנסת, עושה ביתו תפל. וכשאדם משקים ומעריב לבתי כנסיות, המשמעות היא שהוא עושה את הבית שלו תפל ואת בית הכנסת לעיקר. ולפיכך דבר זה הוא דמהנילו, זה מה שגורם לכך שיאריכו ימים. כך יש לפרש המאמר הזה לפי פשוטו,
בחול.
והוא נכון.
בחול שריך זה.
כן.
בארץ?
לא. זה לא סותר.
זה לא סותר, אבל חייב, לא,
כתוב במזרח שמש, בארץ גם מי שלא ישכים ויעריב, אתה צודק, נכון?
לדוגמה,
אתה חי את החיים בארץ היום, עם מהגבוהות בעולם.
כן, היום בארץ מהגבוהות בעולם, כן.
עכשיו מקום שלישי מעלות.
כן?
גברים.
לא, נשים. תמיד נשים חיות
יותר. נשים חיות יותר בארץ, יותר מהגברים, הגברים...
אני חושב שהתוחלת חיים של הנשים...
נשים יותר גבוה.
81, והגברים 79, משהו.
כן.
זה רק מוכיח את המאמר.
השאלה אם זה רק יהודים או גם ערבים? או גם גויים? זה מעניין.
סטטיסטיקה זה כולם, כן.
זה מעניין לראות.
אבל אם ישכימו ויערבו לבתי כנסיות, אולי
יהיה. יכול להיות שיעלו את האחוז. אומנם הפירוש הברור במאמר הזה, הנה עכשיו הוא אומר, אומנם הפירוש הברור,
לפי הרמקולים הם משכימים יותר מאיתנו,
רק רעש הם עושים.
אומנם הפירוש הברור במאמר הזה, כאשר משכים ומעריב לבית הכנסת גורם לו החיים, כי השם יתברך הוא אלוהים חיים. כאשר האדם בא לביתו, בית הכנסת כביכול ביתו של ריבונו של עולם, ראוי לו החיים, כמו שכתוב בפסוק כי מוצאים מצא חיים. ודבר זה נקרא כי מצא, ואת זה שאדם הולך לבית הכנסת להתפלל נקרא כי מצא השם יתברך. כי ההליכה לבית השם יתברך להתפלל בעשרה נקרא זה שמצא השם יתברך, כמו מי שנכנס לביתו של בעל הבית יאמר שמצא את בעל הבית, מפני שהוא אלוהים חיים אשר מוצא אותו דבק בחיים לגמרי, כמו שהתבהר. וזה שאמר כי מוצאי מצא חיים, וכתוב, הרי הוא הביא את הפסוק הזה, לשקוד על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות תחי, וכתיב בתרי כי מוצאי מצא חיים. כן? רצה לומר כי מוצאו הם מתדבקים, כמו שהוא הסביר קודם, למצוא את ריבונו של עולם פירושו של דבר להידבק בו, וראוי להם החיים, כמו שכתוב ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם חיים. ויש לך להבין עוד הלשון, לשקוד על דלתותה יום יום, וזה כי מי ששוקד על דלתי השם יתברך הוא נכנס לפנים אל המלך לגמרי. זה המשמעות של שוקד על דלתותיי. מה זה שוקד על דלתותיי? כן? המשפט האחר מכן, לשמור מזוזות פתחי, שומרת מזוזות הפתח, שוקד על דלתותיי, לשמור מזוזות פתחי. אז אומר, יש לך להבין עוד הלשון לשקוד על דלתותיי יום יום, וזה כי מי ששוקד על דלתי השם יתברך הוא נכנס לפנים אל המלך לגמרי, ודבר זה הוא הידבקות בחיים, כי הידבקות שהיא בפנים היא, ואת יש כנראה מה, יש מדרגה של הידבקות חיצונית יותר ויש הידבקות יותר פנימית. הביטוי לשקוד על דלתותיי ולשמור מזוזות פתחיי בא לבטא, הרי מה פירוש, יש אדם, ניתן דוגמה מעשית ומזה נלמד מה רוצה שלמה המלך לומר. יש אדם שרוצה להיפגש עם המלך, אז מה? אז הוא בא, פותחים לו, נכנס, לא פותחים לו, הולך. יש אדם שלא, אם לא פותחים לו, לא הולך, הוא נשאר כדי שבשעה שיפתחו יוכל מיד להיכנס. כשאדם שומר את מזוזות הפתח, אדם כל הזמן נמצא ליד הפתח, זה ביטוי של הוא לא מוותר על להיכנס פנימה. זה לפעמים אדם בא, רואה, אפשר להיכנס, טוב, אם לא אני הולך, אין לי זמן, אני עסוק. זה לא דבקות. דבקות היא כשאדם לא נפרד, הוא כל הזמן ליד הפתח. זה לכאורה הביטוי בפסוק, לשקוד על דלתותיי יום יום. אז לכן זה מה שהגמרא אומרת, מקדמי ומחשכי. זאת אומרת, אדם שכל יום באופן קבוע, בוקר וערב, בוקר וערב, בלי הפסקה, כן? שוקד על דלתותיי, כן? שוקד על דלתותיי. זה ביטוי של דבקות, וזה אומר, זה לא סתם דבקות, זה דבקות פנימית, כן? וכמו שבהרנו, זה בעריכות בהקדמת הפרקים, הכוונה בהקדמת פרקי אבות, עיין שם. בדבר זה רמזה התורה בפסוק, ועץ החיים בתוך הגן. ועץ החיים בתוך הגן. יש גן, גן בעדן מקדם, והייתה השם גן בעדן מקדם, כתוב ועץ החיים בתוך הגן. אומר האונקלוס, נראה הוא יביא את זה, במציאות גינטה, העץ החיים באמצע הגן. הבתוך זה לא סתם ציון של בתוך ולא בחוץ, עץ החיים בתוך הגן, אומר האונקלוס, במציאות גינטה, באמצע הגן, באמצע. זה, מה זה אמצע? אמצע זה הפנים פנים. אז זה מה שהוא אומר, דבר זה רמזה התורה ועץ החיים בתוך הגן, הרי כי עץ החיים הוא באמצע לקבל החיים ממקור העליון, וכאשר הוא נכנס לפנים אל בית הכנסת שהוא מיוחד אל השם יתברך, הוא נכנס אל מדרגת החיים אשר היא לפנים. וזה תבין גם כן ממה שכתוב, למען ירבו עמכם, אם הם נכם, על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם, כימי השמיים על הארץ. כי ארץ ישראל היא ארץ החיים, כמו שהתבאר בהקדמה לפרקי אבות. ולמה היא ארץ החיים? מדוע היא ארץ החיים? ארץ ישראל נקראת ארץ החיים. אומר, למה היא ארץ החיים? רק בעבור שהיא באמצע העולם. זאת אומרת, הפירוש באמצע העולם, העולם הוא כדור, אבל הפירוש הוא אמצע העולם, הכוונה היא המרכז של העולם. מרכז העולם היא ארץ ישראל. אבן השתייה, כמו שחזל כן. אומרים, אבן שממנה הושתת העולם. אבן השתייה, למה היא נקראת אבן השתייה? אבן שממנה הושתת העולם. ודבר שהוא באמצע מקבל החיים מהמקור העליון. ופיכך אמר, דזהו דמהנילו, זה מה שמועיל להם, שזהו עומד כביכול במקום מדרגת ארץ ישראל. כי ארץ ישראל, בשביל זה היושבים עליה יש להם חיים, בשביל כי ארץ ישראל תחת מדרגת החיים, כאשר ידוע לחכמים ולנבונים. וכן כאשר הוא שוקד על דלתי הקדוש ברוך הוא ולהיכנס לפנים, במה שנכנס לפנים מגיע אל מדרגת החיים, ולא נקרא לפנים, עכשיו הוא חוזר למאמר שהיה בהתחלה, רק בשיעור שני פתחים, שזה נקרא לפנים לגמרי. אבל כאשר יושב אצל הפתח, אף על גב שנקרא שאינו יושב בחוץ, אינו בחוץ, אבל אינו נקרא שהוא בפנים לגמרי. ולכך כתיב, אשרי אדם שומע לי, לשקוד על דלתותי יום יום, לשמור מזוזות פתחי, כי מוצאי מצא חיים. כי כאשר ייכנס אל השם יתברך לפנים לגמרי, לא שיהיה פורש מן החוץ בלבד, אלא שגם נכנס לפנים לגמרי, והוא כאשר ייכנס שיעור שני פתחים שנחשב שיעור הפתח האחד שפירש מן החוץ, כי הוא חוזר על היסוד, ושיעור הפתח השני שנכנס לפנים, הוא זוכה למדרגת החיים, כי החיים הם הפנים. וזהו פירוש הנכון וברור לחכמים יודעי בינה. נתחיל עוד קטע קטן במדרש, במדרש בילקוט שמעוני בספר משלי. אומר המדרש, מעשה באישה אחת שהזכינה הרבה, ובאת לפני רבי יוסי בן חלפתא, אמרה לו, רבי, זקנתי יותר מדי ומעכשיו חיים של ניבולה, שאיני תואמת, לא, אני כבר לא מרגישה טעם, לא במאכל ולא במשתה, ואני מבקשת להיפטר מן העולם. מעניין, היא באה לפני רבי, באים לפני חכם שייתן ברוכה, היא באה שייתן ברכה, שהיא מה כבר שווה לי החיים שלי, רוצה לראות ברכה לקיצור ימים,
איבדה את טעם החיים.
לא, מעניין שהיא באה לרבי יוסי בן חלפתא, כן, ואני מבקשת לפטור מן העולם. אמר לה, במה ארך כל כך ימים? הוא שאל אותה, את מבקשת להיפטר מן העולם, אבל במה, כנראה שהיא הייתה סקנה מופלגת, היא כבר הגיעה למצב, הגמרא ישנה אומרת באבות, בין 100, כתוב, בין 70 לבין 70 ליצה, ובין 80 לגבורות, בין 90 לסוח, ובין 100 כאילו עבר ובטל מן העולם, כן, כאילו מת, מה, אין לו כבר טעם, זה, כן. אז הוא שאל אותה, במה ארכת ימים? כן, מה גרם לך שהארכת לך בזמן? אמר לה, במה הארכת כל כך ימים? אמרה לו, למודה אני, אפילו יש לי דבר חביב, אני מנחת אותו ומשקה. זאת אומרת, יש פעמים אדם יש לו איזה אוכל טעים, משהו טעים,
זה מוסר לנשים,
כן, אפילו יש לי דבר חביב, אני מנחת אותו ומשקמת לבית הכנסת בכל יום. אמר לה, אז הוא גילה את הסוד, אז זה אריכות ימים שלך. אז מה הוא אמר לה? אתה רוצה קיצור ימים? יש לי פתרון, תפסיקי עם זה. את לוקחת כל יום תרופה לאריכות ימים, אני אתן לך פתרון, אל תקחי את התרופה מיד. כן, אז זה מה שאני אומר, מנעי עצמך מבית הכנסת שלושה ימים זה אחר זה, הלכה ועשתה כך, וביום השלישי חלתה ומתה, גמרנו. היא לא לקחה את התרופה. כן, לכך אמר שלמה, אשרי אדם שומע לי, מה כתיב אחריו? כי מוצאים מצא חיים. אמר הקדוש ברוך הוא, אם הלכת לבית הכנסת לא תעמוד לך על פתח החיצון, אלא הווה מתכוון להיכנס דלת לפנים מדלת, לשקוד על דלת, אין כתיב כאן, כתוב לשקוד על דלתותיי, שתי דלתות. ולמה כן? שהקדוש ברוך הוא מונה פסיעתך ונותן לך שכר. טוב, נעצור כאן בלי נדר, נקרא את זה עוד פעם. מה זה? זה סיפור.